تدخل
רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מי בסול, בהגשת רותי מרקוס ושוקי אברהם.
שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם היום? מה נשמע רותי?
שלום שוקי, ממש טוב, ממש ממש טוב. אני בכלל, היום זה יום האישה, אז אני מרגישה בכלל בעננים, כי זה הכל לכבודי.
למה?
לכבודי, יום האישה. אני אישה. אבל אחרים, אתה יודע, אחרים פה אצלי במשפחה, דוגרי, לא זכרו את זה. לא ייחסו לזה חשיבות. אתה אומר שאני צריכה להיעלב לדעתך? כדאי לי להיעלב או לעזוב את זה?
אני חושב שכן.
אוקיי, כשאני אבוא הביתה, אני יודע שנעלבתי. ומה שלומך, שוקי?
בסדר, אבל רק אותי לא שומעים.
לא שומעים אותך?
לא שומעים אותי.
עכשיו שומעים אותך?
לא, לא.
וואו. ואותי שמעו? יא, אז שוקי שאל אותי מה שלומי, ואני אמרתי לו שהיום זה יום האישה, ואני מרגישה המון גאווה, אבל ציינתי שאצלי במשפחה אף אחד לא אמר לי שום דבר, אז אני קצת, ושאלתי, התייעצתי עם שוקי, אם כדאי לי להעלב או לא להעלב, הוא אומר שכן, אז אני הודעתי שאני נעלבתי. וכשאני אבוא בית אני גם אגיד את זה, סתם, 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 אל תיקחו את זה ברצינות. אז מה, יש לנו איזשהו משהו, שוקי? יאללה, בוא נשים שיר. של קלר בן דוד. תשמעו טוב, זה יפה.
כשאת עצובה ומרגישה לבד, הכל נראה כל כך לא נכון. לפרוס לכנף תישברי, אל תתני לאף אחד לקחת את הכוח להמשיך ולרצות לכבוד, לתת ולאהובת בלי די.
כן, אז עכשיו את שומעת אותי? אז זה השיר של קלר בן דוד שראיינתי אותה פה לפני כמעט שש שנים. שש, שבע שנים.
זה
נכון
שתמיד את היית קצת אחרת
תודי שהבאתי שיר ליום האישה.
שיר לפנתיאון, נהדר.
ממש לפנתיאון.
מה אמרתי לך לפני רגע?
שיודעת
לשיר.
אז אתמול קיבלתי שיחה מהאבא של הזמרת, והבטחתי לו שאני אתקשר אליה היום, ועוד לא עשיתי את זה, אז אני אעשה את זה יותר מאוחר. אבל אני ראיינתי אותה ממש בשלבים הראשונים שלה כזמרת, ואני רוצה לתת עוד פעם את האות, כדי שנעלה את האישה הנוספת שיש לנו על הקו.
סבבה לגמרי.
אתם מאזינים לתוכנית מי בסול בהגשת רותי מרקוס ושוקי אברהם.
אז בואו נגיד שלום ליפעת בר סלע. על הניפעת.
על הניפעת.
מה קורה? איך את מבלה את היום?
היום בבישולים. אוהבת להגיד בדרך לחברות ילדים. אני ככה אחרי הרעיון ניסלתי והכנתי מרק ובשילים וככה אוכל לחברות. אז ככה הכנתי עכשיו את הסעות ואת כל הדברים המתוקים.
יש איזה משהו מיוחד היום?
אנחנו לא יודעים.
כאילו שהיא מכינה בישולים וכאלה?
מה יש?
קודם כל יום האישה.
יום האישה.
אני צוחקת דרך אגב, יפעת.
לא, אבל את הבנת שאנחנו לא הוזמנו.
לא, לא הוזמנו.
לא הוזמנו. לא הוזמנו. וכל הבישולים והמאכלים וזה, נכון. ואני ואת, רותי, נשב לנו פה ונאכל עוגיות כן, משבוע שעבר.
כן, הבאדי.
כן, משהו כזה.
משהו כזה.
זמנים בשמחה. אני נוסעת לקצון סבא, ומי
פה
כמו בגודת
האומה,
אתם מוזמנים בדרך,
אני הכי מתאים. יש
קצת
קושי, קצת...
כן, תנסי קצת לשפר את הקליטה, או קצת הטלפון יותר קרוב.
עכשיו, רגע, אני אדוק קצת, עכשיו יותר טוב?
כן, הרבה יותר טוב.
יצאת מהתנור, עברת ליד המקרר, אז תפתחי כבר את המקרר, תגידי מה יש, וזהו. אוקיי. יפעת, בואי ספרי לנו קצת עלייך.
עליי, מאיפה להתחיל? אני יוצרת מוזיקאית שככה בתחילה דרכי אני יכולה להגיד, זאת אומרת, הוצאתי אלבום ראשון לפני 3 שנים, והיום אני ככה בלקראת פרויקט חדש, לאט לאט אני מוציאה שירים, ככה הוצאתי לפני שבוע שיר חדש.
ביום הולדת 40.
ביום הולדת 40, נכון.
כשאת לא רק שרה אותו, את גם כתבת אותו, את המילים ואת המנגינה, נכון?
נכון,
ברור,
כן.
ברור. אתה יודע שוק...
כן, היצירה זאת המהות, כאילו אני מרגישה שקודם כל אני יוצרת,
כן.
ואני מבצעת את השירים שמגיעים מהלב והנשמה.
תראי, המסלול חיים שלך לא בדיוק התחיל עם שירה, הייתי אומר.
נכון.
בכלל למדת פסיכולוגיה, היית פסיכולוגיה חינוכית, עשית, היית בשנה השלישית בפסיכולוגיה, פתאום החלטת מה, הפסקת עם הלימודים ועברת לשירה, או שסיימת ונכנסת לשירה? איך זה עבד?
את הלימודים סיימתי תואר שני בפסיכולוגיה, ואז התחלתי התמחות, ובהתמחות הלב שלי כל הזמן ככה הרגיש שהמוזיקה זה המקום ש... שאני רוצה להיות בו, לקח לי שנים להתבשל וככה גם להאמין בעצמי, ובשירה ובמקום של לשתף שירים, שזה משהו שהוא מאוד חשוף היה בשבילי. ולאט לאט ככה הייתי יום... מה?
עזבת לגמרי את ההתמחות באמצע או שסיימת אותה?
עזבתי בשנה שלישית, כן. זאת אומרת, אחרי תואר שני בפסיכולוגיה... לא, לא סיימתי התמחות. ההתמחות היא לוקחת כמה שנים, ואני בשנה שלישית... בעקבות ככה התנסות שממש פתחה לי את הלב, הייתי בימי שישי נוסעת לבית ספר ברמלה, אגב זה בית ספר לחינוך מיוחד, וזה בית ספר של ילדים שהם עם פיגור שכלי, והייתי נוסעת ביום שישי לשיר להם קבלת שבת, שירי שבת, ועם הגיטרה, מלווה בגיטרה, והילדים לא שרים, ושם בעצם התחלתי לשיר, ממש, כאילו מול אנשים, מול ילדים, מול מורים,
אז לא שרת מגיל צעיר, זאת אומרת, לא היית, או שכן, אולי תתקני אותי אם אני טועה. זאת אומרת שזה משהו שגילית בך בשלב מאוחר בעצמך?
בתור ילדה הייתי שרה. אני מדברת לך על ילדה, הייתה את הילדות האלה שבגיל 5 עומדות על השולחן, על הכיסאות ושרות, אז כן, זה היה שם.
ספרי על זה, אני גם עשיתי את זה.
והייתי הולכת, אני זוכרת, בגיל 6, אמרתי לאמא שלי, אמא, אני רוצה ללכת לפסטיגל. זאת אומרת, כן הייתי מהילדות האלה שאוהבות לשיר, והייתי שרה מול הבובות, אני מדברת לך על ממש ילדות הצעירה, ואז משהו נחתם, שאני גם לא ככה רוצה לחטט בו כרגע, אבל משהו מאוד נסגר, ופשוט לא הייתי מקורבת בכלל, לא רק שלא, גם לא חלמתי ולא רציתי, ומשהו שם מאוד 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 נסגר ונחסם, המקום של השירה בחיי, ואחרי שנים של ככה תהליך, שאני כבר עוברת הרבה שנים, גם... יש לי מטפלת שככה עוזרת לי להביא את המקום של, גם את הקול שלי ולהשמיע את קולי בעולם, לא רק במובן של לשיר, אלא בכלל בחיים. ולאט לאט, ככה עם החיים, התנסיתי בפעם ראשונה, עליתי לבמה, כשלמדתי, הלכתי בגיל 33 ללמוד מוזיקה, ושם עליתי על במה פעם ראשונה, ומשהו ככה מאוד הידד ונפתח, ולאט לאט ככה הייתי משמיעה שירים לאנשים.
וככה זה התקדם.
כן, מתקדם לאט לאט, בצעדים מאוד מאוד קטנים.
והבשיל עד כדי למעשה אלבום שיצא לפני 3 שנים.
נכון, האלבום יצא בפברואר 2020, זה היה חודש לפני הקורונה.
ומה מאז ועד היום? זאת אומרת, למה יש את ההפסקה הארוכה הזאת יחסית? לסינגל האחרון?
גם כל מיני שינויים, זאת אומרת, גם אני הפכתי להיות אימא, זאת אומרת, בגיל 40 בעצם ילדתי את אלונה, שהיא התינוקת הקטנטונת שלי, שאז בעצם ככה עשיתי איזושהי עצירה, וזה לא, כשאני אומרת עצירה, זה לא שלא המשכתי, זאת אומרת, יצרתי וכן עבדתי על השירים, אבל התרכזתי יותר באימהות. ומה שקרה זה שככה, הוצאתי שירים מאז באמת 40, זאת אומרת, הוצאתי לפני 3 חודשים שיר, ולפני 0.5 שנה שיר, וביום הזיכרון הוצאתי, זאת אומרת, אני כן הוצאתי שירים, אבל זה כזה לאט לאט, כל פעם מתי שהתאפשר, בקצב שלו, וכל דבר אני מאמינה שהוא בדיוק שלו ובזמן שלו.
אז אם אנחנו עוסקים בשירים, אז תשמעי, הקשבתי ביום הולדת 40, מעבר לזה שזה מאוד יפה, זה שיר מאוד מאוד אישי, נכון?
אבל אני לא יכול לשמוע אותו.
למה?
כי אני בן 50.
הבנתי.
והיא אמרה, יום הולדת 40.
אז אני הקשבתי לשיר,
ואת לא בת 40.
זה שיר, אני לא בת 40. לצערי, לא בת 40.
את מבינה שאת מסבכת פה את האנשים, כן?
כן, כן.
ביום הולדת 40, את נותנת לנו תאריך, זה רק ביום הולדת 40.
כן, האמת שבאמת סליחה עם מישהי על השם של השיר ועל המשפט הראשון, ואפילו הייתה לי מחשבה לשנות רגע לפני שהשיר...
אבל יש לך סיפור מאחוריו.
בדיוק, בדיוק. אז הייתי חייבת להיות נאמנה לסיפור.
את תספרי רגע על מה מדבר השיר, בבקשה, ומתי כתבת אותו, הסיפור שעומד מאחוריו. בואו, אנחנו נותנים לך את הבמה, תספרי לנו, בבקשה.
השיר נולד כשהייתי בת 33, זה היה ככה בתקופה שעדיין הייתי בהתמחות, בפסיכולוגיה חינוכית, ובמהלך ההתמחות, הלב שלי ככה רצה ללמוד מוזיקה, רציתי להעמיק במקום של המוזיקאית שבי, שהרגשתי שיש לי, איך אני אגיד את זה, יש לי המון המון מנגינות היו עולות לי באותה תקופה, הייתי מקליטה בטלפון, ורציתי ללמוד ככה ממש בבית ספר למוזיקה, והלכתי ללמוד בבית ספר למוזיקה, וזכיתי ללמוד אצל אמא זוהר, שהיא הייתה מורה שלי, זה בעצם קורס לכתיבת שירים והלחנת שירים.
גם להלחנה וגם לשיעורים, לכתיבת מילים.
זה בעצם, זה קורס כזה שאת גם כותבת, גם מלחינה, ובסיום הקורס יש גם כזה מופע שבו כל תלמיד עולה עם שני שירים, שהוא כתב והלחין במהלך הקורס.
אני מבינה, אוקיי.
ושם באחד השיעורים, אלמה זוהר ככה עברה עם צנצנת, סלסלה או צנצנת, היא פשוט אמרה לכל תלמיד, תשלפו פתק. ואני שלפתי את הפתק ביום הולדת 40, והמשימה הייתה לחזור שבוע אחרי עם מילים ומנגינה. ושבוע אחרי באתי ככה לשיעור, שמעתי לאלמה את השיר, ואיך שהשמעתי לאלמה את השיר, אמרה לי, את מופיעה עם השיר הזה בסוף שלה, שיהיה לך ברור, לא משנה מה יקרה, לא משנה איזו פעם הראשונה והאחרונה שתעלי על הבמה, את עולה עם השיר. כן. וזה מה שקרה, באמת עליתי עם השיר, והשיר ככה קיבל גם תגובות, והוא ככה עבר גלגולי מאז, זה היה בגיל 33, ומאז הוא ישב במגירה, וחיכה לרגע לצאת לעולם, ובזכות מפגש עם גלעד שמואלי,
והבן
שלו והבן שלי היו באותו גן.
כן.
אז ככה נוצר איזשהו חיבור, ובתקופת הקורונה הייתי משמיעה לו שירים, וככה התחלנו להקליט שירים, וגם הוצאתי איתו שני שירים מתפילות קטנות, שיצא לה לפני מספר חודשים, ושיר לזכרה של עדית פאנק, מה שקורה עכשיו שגם יצא. עדית פאנק הייתה יוצרת, והיא כתבה את המילים, ואני הלחנתי את המילים שלה, וזה שיר שגם גלעד שמואלי הפיק.
הבנתי.
והשיר בעצם מדבר על מישהי, שזו בעצם אני, שחולמת שהיא רוצה להביא את עצמה, את הקול שלה לעולם, שהיא רוצה להשמיע את קולה, שהיא רוצה בעצם לממש את רצונה, לעלות על במה ולשיר, ובאמת לשמחתי, וזו באמת זכות גדולה, שהיום זה מה שאני עושה בנוסף לעבודה עם בני נוער שאני עובדת דרך המוזיקה, היום אני גם עושה הופעות סלון והופעות אינטימיות, ועזבתי את הפסיכולוגיה, באותה ממש שנה אחרי שהשיר נכתב.
ואין לך שום כוונה לחזור לזה? את במוזיקה? טוטלית?
כרגע אני בתוך המוזיקה, ואני כל כך מאושרת ושמחה, אני עובדת עם בני נוער מהחינוך המיוחד דרך המוזיקה.
איזה בני נוער? מי הם?
זה בני נוער שהם גם, יש קבוצות של לקויות למידה, יש קבוצות של תלמידים שהם על הרצף, אוטיסטים, בתפקוד גבוה.
למה אני שואל? כי לנו ברדיו יש תוכנית עם בני נוער, עם בעלי עם מוגבלויות, ואני לימדתי בכל אופן כמעט 5 שנים בהקים, בנושא מוזיקה ותקשורת, ועכשיו אני, יש לי תוכנית עם אליאור, שזה מרכז הוסטל, שהוא גם כן לאנשים עם בעיות כאלו ואחרות. שזה שאלתי איזה בני נוער, כי זה, אני חושב
ש... נושא שקרוב ללבך.
מכל מה שדיברת, הנושא שלדעתי הכי חזק אצלך, זה הנושא של הנתינה והמוזיקה. זה שני הדברים שמרגישים שיש אצלך, והשיר שדיברת עליו, אז אני חושב שהיה גם קונפליקט נוסף בשיר שברחת ממנו, זה בינך לבין הבן זוג, שהוא פחד מהשינוי, כי זה שינוי דרסטי, לעזוב עבודה מסודרת וקבועה, ולהתעסק רק בנושא הזה, תדעת, וכל המצב של היום, אז בכלל יש פה קונפליקט.
נכון. נכון,
די,
נכון.
די גדול,
נכון,
הייתי אומר.
נכון, את גם אומרת נכון, אני אומרת לשוקי נכון, אבל את אומרת גם נכון.
כן, כן, אני ממש, זו נקודה שבאמת, אתה צודק, ברחתי ממנה, כי כנראה, אתה, אני מאמינה שכל דבר יש לו את הסיבה, ולא סתם ברחתי מזה.
אבל בעצם, סליחה, תמשיכי, נפרט.
כן, אני אומרת שהמקום, אז באותה תקופה, באמת הייתי בקונפליקט, זאת אומרת, מול בן זוג, שבעצם הוא הכיר אותי כפסיכולוגית חינוכית בהתמחות, בדיוק התחלתי את ההתמחות, סיימתי את הלימודים והתחלתי את ההתמחות, ובלילות הייתי כותבת שירים, ושבת עם הגיטרה, חולמת חלומות וכל מיני, וזה פשוט כבר באמת היה איזשהו פער וקונפליקט, זה... בין האישה שהוא דמיין, או פחות הוא חשב שהוא הכיר, לבין המהות, כי היום אני באמת מחוברת ואני מודה על זה, שלא ויתרתי על עצמי, ואני באמת הייתי נאמנה למהותי, שזה בעצם היוצרת שבי, האומנית שבי.
קמת ואמרת, עד כאן, ואני הולכת עם הלב שלי. זה מה שעשית.
כן, הלכתי עם הלב שלי, ובסופו של דבר הייתה לי גם השגחה באמת מלמעלה, שבסוף, בסופו של דבר, זאת אומרת, אני הייתי קרובה לוותר גם על עצמי למען הזוגיות, זה לא שהיה לי את האומץ לקום ולעזוב, בסוף הוא עזב שזה היה בשבילי אז הדבר הכי נורא, אבל היום אני אומרת שזה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, כי באמת היקום הזמין לי זוגיות שבאמת טעמה. את רצון ליבי, והבן זוג שהכיר, שהכרתי אותו כבר בשלב יותר מאוחר, הוא כבר הכיר אומנית.
קיבל אותך כבר בשלה.
בדיוק, מי שאני.
אני ברמה אישית חושב שהוא הפסיד.
יכול להיות, כן, יכול להיות, אפשר להגיד, אני לא יודעת, יכול להיות שגם מנדט, אתה יודע, כל אחד מה שמתאים לו, יכול להיות.
לא, ברור לי, אבל אם הקונפליקט עמד על זה שהוא הכיר אותי כפסיכולוגית
חינוכית,
התמחות שלב 3, ועכשיו אני מוזיקאית, אני חושב שגבר שמכיל, ובדיוק אנחנו מדברים על יום האישה, אז זה דווקא המקום להגיד, וואלה, כל הכבוד שהלכת אחרי האמת שלך, נכון. כי אם לא היית הולכת אחרי האמת שלך, את היית היום חצי בן אדם. את היית כל הזמן נכון. חיה בהרגשה שאת פספסת משהו, ומשהו לא שלם אצלך. ואני חושב שבן אדם שלא מכיל את זה, ומכיל את השינוי ואת ההתפתחות הזו, אז יודעת מה, כנראה שאין לו מקום באמת בחיים.
וואו, שאלה. אני חייבת רגע להתערב ולהגיד שאני ממש ממש מתפעלת ממה שאתה אומר, שוקי. לא הכרתי את הצד הזה שלך, שהוא עד כדי כך...
אני רואה את זה מהצד
מבין
שלי.
מבין ומכיל. ו...
אני רואה את זה מהצד שלי בזוגיות שלי, כן. שהיא מכילה את כל השיגונות שלי.
ו... רדיו למשל.
והרדיו והחלוקה של המזון שאנחנו כן. עושים, וכל הדברים, כל העזרה שאנחנו נותנים לאנשים.
שנותנת לך לפרוח.
וכן, אז אני חושב ש... בסיפור של, בסדר, אז הכרתי אותך, היית פסיכולוגית, ועכשיו את לא פסיכולוגית, אבל את אותו בן אדם. להפך, את עכשיו רק קצת יותר שלמה.
נפלא. נכון שזה יפה? איכשהו מתאר את זה?
מאוד יפה.
אין עליה, אבל שוקי.
אני גם חושבת שזה משהו שהוא
מעבר. תתקרבי טיפה לטלפון בבקשה. מה את אומרת?
היא אומרת ששוקי, מה שאמרת, אני מאוד מתחברת. מאוד מאוד, אבל אני חושבת שיש פה גם דברים מתת שאנחנו, יש כמו חיבורים כאלה שכנראה זה לא רק השינוי שעשיתי, זה משהו שהוא קצת מעבר, והיום אני בדיעבד מבינה שזה, אתה יודע, זה לא רק השינוי, אני חושבת, כאילו יש עוד דברים,
לא, נפש, נפש של אומן זה נפש פרועה. זה הופעות בלילה, זה לשבת באולפן שעות, זה להיות עם נגנים, זה להיות עם אינטראקציה עם הרבה יוצרים בתחום, אוקיי? זה שעות שאתה מבלה לא בבית, ואתה מבלה בחברה של אחרים, אוקיי? אבל שוב, זה גם, את זה צריך, גם את זה צריך לדעת להכיל, אוקיי? אבל הנפש של הזמר היא, את יודעת, אם תחזרי אחורה, את אומרת, הייתי הולכת לעבודה, מתחילה ב-8, מסיימת ב-6, ב-7, ים של כסף בנושא של פסיכולוגיה חינוכית. לעומת זאת, אני מתחילה פה ב-8 ויכולה להיות עד 10-11 בלילה, כי אני עושה עוד משהו ועוד ניסיון. יש הרבה היבטים לדבר, אבל ההכלה היא, את יודעת, יום האישה צריך פרגן, לא יעזור.
תודה. קודם כל מדהים, מדהים שאתה רואה את הערך של ללכת אחרי הלב, ואני באמת אומרת לכל אישה ככה, מי ששומעת אותנו, שכל כך, כל כך, אני אומרת את זה מהמקום האישי שלי, ואני באמת מזמינה כל אחת ללכת ולהתחבר לדבר, בוא נגיד שבאמת בוער בה, ואם היא רוצה לעשות משהו שממש היא מרגישה שזה מה שהיא רוצה בחייה, וזה יכול להיות כל דבר, אומנות פלסטית, זה יכול להיות בתחום הציור, זה יכול להיות בכל תחום.
לכו אחרי הלב.
בדיוק, ללכת אחרי הלב, כי החיים באמת הם כל כך גם קצרים, וגם כמו שאתם רואים, המורכבות אנחנו חיים בה היום. אז מה נשאר לנו אם לא לקום בבוקר עם, אתה יודע, עם איזושהי תחושה של סיפוק, ותחושה של נתינה, ותחושה שיש לנו מה לתת לעולם.
נכון, נכון. אני ממש מסכים איתך.
לגמרי. אז בעצם, אנחנו תכף נשמע את השיר, ממש עוד רגע אנחנו נשמע את השיר, אבל בעצם מה שאת אומרת ביום הולדת 40, מה שכתבת, קרה. נכון?
כן, אני מאוד, זאת אומרת, המקום של להופיע ולעלות על במה הוא קורה, ואני מודה על זה, המקום של, כן, זה קורה, זה קורה, פשוט במינונים, בקצב שהוא ככה מאוד מרגיש מדויק ונכון, ואני גם קצת חולמת לעוד דברים.
ואם מדברים על הופעות, אז יש לך מלא הופעות מלפנייך, אני רואה בקיבוץ עין גב, בחנתון או חנתון.
נכון, חנתון בעמק יזרעאל.
חנתון.
פסטיבל שייח' אברק, הופעה במועדון לבונטין בתל אביב, וגם באלוני אבא, אז המון לפנייך.
כן, האמת שזה מדהים, כי עברתי לצפון, אחרי 15 שנה בתל אביב, עברנו לצפון לעמק יזרעאל, עכשיו אני גרה בקיבוץ הסוללים.
יש מקום פנוי שם לידכם? אפשר להגיע?
בשמחה, יש פה יחידות.
לפסטורלי השקטה הזאת?
כן, אנחנו חיים בתוך יער.
אמרתי, לא סתם אמרתי לפסטורלי. כאילו, אם יש מקום, אני צריך אבל 3 חדרים מינימום. לא יחידתי.
דבר איתי אחרי, יש לנו קבוצות וואטסאפ בתוך הקיבוץ, אני ארגן לך יחידה.
יאללה מתאים. יפעת בר סלע, קודם כל ברכות על הסינגל החדש. הרבה הצלחה, אני מאחל לך באמת מכל הלב שתמשיכי להגשים את מה שאת חושבת, ותרדפי אחרי החלום ותגיעי אליו ותגיעי בו. וכל מה שנשאר זה להגיד לך תודה רבה.
תודה רבה.
ונשמע, ובואו נשמע
לכם,
את השיר.
בואו נשמע.
ביום הולדת
תודה.
40.
ביום הולדת 40, היא תדבר בקול רע. תדבר בקול רע. על פני הים והגלים לא ידע איך עוצרים את גלי המילים דמעות וחיוכים בליבה תמיד רצתה לשיר ואתה מפחד והיא מדברת על אושר מה אתה הולך לעשות והיא מדברת על אושר מה אתה מחפש מקום של שקט בתוך המשרים של חלומות. ישמעו את קולה, ישמעו את קולה בשעת חצות ברדיו אזורי. ואתה מפחד, ואם נדבר אתה לא חושב מה אתה הולך לעשות עם זה. אתה מפחד, והיא מדברת על אושר, מה אתה הולך לעשות עם זה?
מאזינים לתוכנית מי בסול בהגשת רותי מרקוס ושוקי אברהם.
אוי, איזה רעיון זה היה, אה?
וואו, ואיזה כן. רעיון מצפה לנו.
כן, האמת היא שרותי קצת החמיאה לי
כן, בשיר. שמגיע, מגיע,
אבל
שוקי.
אבל את יודעת, זה לא הייתה הכוונה.
אני יודעת,
לא,
אבל
לא,
כשמגיע,
לא,
מגיע.
לא דיברתי. אני חושב ש... את יודעת, יום האישה, אני חושב שבלי קשר, זה מה שמשגע אותי כל הזמן, יום האישה, יום המשפחה, יום האימא, יום...
כן.
למה אני צריך לחכות ליום מיוחד, ספציפי, כדי לבוא לבת זוג שלי ולהגיד לה כמה שאני אוהב אותה, או כמה שאני מעריך אותה, או כמה שאני שמח שהיא עושה ככה וככה דברים, כאילו...
כי אני אגיד לך למה, שוקי.
לא מבין את זה.
אני כן, אני אגיד לך למה. כי אנחנו עדיין חיים בעולם שאנשים מסתכרות באותו תפקיד, פחות מגבר, שאנשים בהרבה מקומות מופלות מאוד לרעה, שאנשים בירושלים צריכות לשבת באוטובוס מאחורה.
הן לא יושבות מאחורה, זה רק במגזר החרדי.
כן, אני מדברת על המגזר החרדי.
אבל שוב, שם דווקא אני לא הייתי נכנס.
בגלל זה מציינים את יום האישה, כשבעזרת השם, מה שנקרא, יום אחד יהיה שוויון, אז אולי יבטלו את יום האישה.
את יודעת מה? בואי רגע נגיד שלום גם לגבע. גבע, מה העניינים?
בסדר.
אסקרוב?
בעזרת השם. אסקרוב, כן.
אסקרוב. שמעת את הדיון הקטן שהתנהל לפני השיחה איתך?
נכון.
אתה ביום האישה גם, או אתה ביום בלי אישה?
אני אומר, יום אישה שמח. יש על מה לשמוח, ויש על מה להגיד תודה.
אז גבע, אתה מוזיקאי יוצר, אתה כבר בתעשייה למעלה מעשור. ארבעה אלבומים שקיבלו ביקורות לא מעטים. בוא ככה ספר לנו קצת מי זה גבע למרות כל העשייה.
מי זה גבע? איפה מתחילים?
נולד לאבא ישראלי ואמא שבדית.
למשל שם?
נכון.
למשל פה? מתחילים בזה?
הנה, רמזתי. התחלת לנגן על תופים okay. כשהיית בן ארבעה.
ספר לנו.
14 תופים, ואז...
מה זה 14 תופים?
בגיל 14.
בגיל 14. חשבתי שניגנת על 14 תופים בו זמנית.
לא, לא.
אוקיי.
אנחנו עדיין לא נשים.
ואז לאט לאט, כשהייתה לי תקופה שעבדתי גם באל על, ואז למדתי לנגן גיטרה בבית לבד, ומתי שהוא נכנס לפסנתר לעניינים.
אז אתה מנגן גם על תופים, גם על פסנתר?
ובסוף הוא עבר לגיטרה.
ועברת לגיטרה.
שהיא החלק, עכשיו רגע, אתה לומד תופים, לא. גיטרה, פסנתר, ולמה כן. המטרה? זאת אומרת, אתה לא עושה עם זה כלום, זה רק ככה למידה לצורך ההנאה שלך או מה?
כן, לנגן במשהו זה לא תוך סיבה בשביל זה.
לא, זאת אומרת, אתה החלטת לנגן.
כשאתה כותב שירים, באיזה כלי אתה מנגן? בגיטרה? אתה
מלווה את עצמך? חלק מהם יצאו על הפסנתר, חלק מהם יצאו על הגיטרה. לרוב אני עם גיטרה.
אז רגע, אז היית באמצע לספר לנו... לא, אמא שוודית ואבא ישראלי זה שוקי אמר, זה קראנו לך, ואז הגעת לגיל 14 ולמדת תופים, ובוא תמשיך. תמשיך בגיל 14 צפונה.
הוא היה דייל?
היית דייל, נכון.
הייתי דייל ולימדתי את עצמי גיטרה בתקופה הזאת, ופסנתר הגיע יותר מאוחר, שזה הפסיק להפחיד אותי.
להפחיד אותך? למה אתה מתכוון?
כן, תמיד היה נראה לי פסנתר.
דבר מסובך.
כן.
אז אני בתור מישהי שנגנה על פסנתר בתור ילדה, רק בתור ילדה, גיטרה זה נראה לי הכי מסובך בעולם.
משהו שאתה לא יודע, אתה נראה מסובך, וברגע שאתה יודע, כמו שהגידו לי, אני עושה את העוגה הזאת, צ'יק צ'אק.
קלה קלות.
ומי שלא עושה עוגות, פחות פשוט לא.
נכון, נכון, נכון.
עכשיו יש לך מאחריך, כאילו, לפני שאני אכנס לארבעה אלבומים שיש מאחריך, מה הוביל אותך למוזיקה? היית דייל בכל זאת, עשית דברים אחרים שהם הפוכים מהמוזיקה?
הייתי לוחם בצבא ועשיתי שירות ביחידה מובחרת, והייתי חלק מהמכתב שיצא עכשיו, שדיברו עליו.
של לוחמים?
זה המצב הבעייתי, כן. מה הוביל אותי למוזיקה? אני חושב שמההתחלה, אתה יודע, זה מתנגן לך בבטן, ואני סתם מוציא אותי ממלא שיעורים, כי תקפתי על השולחנות. זה מתנגן לך, וברגע שהגיעה הגיטרה, אז גם הצליחו כבר לתת הלחנים.
זאת אומרת, הלכת ללמוד להלחין, ללמוד...
לא.
או שזה בא לך, זה משגע אותי הדברים האלה.
לא כל כך למדתי.
יש אנשים שיש להם את זה,
יושבים עם הגיטרה, מתחילים למלמל כמה מילים, פתאום יש את הלחן, והנה יש להם שיר, וזה... ואני מנסה כבר 14 שנה לגמור את הבית הראשון של השיר שכתבתי, ואני עדיין לא מצליח, כאילו. ואז מגיע גבע, ובנון שלנטיות הוא זורק לי את זה.
מוציא לך שירים, הרבה אלבומים.
זה...
לא התכוונתי, אני לא מאחל לך לעבור את מה שלפעמים עוברים בשביל שיוצא לך שיר.
את מה ש?
את מה שכאילו לפעמים עובר על הבן אדם.
בשביל להוציא שיר אחד.
14 שנה אני עוד לא גמרתי את הבית הראשון. זה בערך הבעיה. אז באמת אתה נכנס לכתיבה, כותב ארבעה אלבומים, היה אי שקט, נכון?
נכון, אי שקט זה השני.
וכל מה שיש.
כל מה שיש זה הראשון.
והיה looking for love,
ו-nothing
is too soon.
שיצא בשנה שעברה.
שיצא בשנה שעברה.
אז זה אומר שאתה כותב גם עברית וגם אנגלית?
נכון. אנגלית יצא פעם ראשונה באלבום השלישי, סוג של אלבום גירושים שכתבתי בקרוון במושב, כשנפרדתי מאשתי ועברתי לגור לבד, כאילו קצת חצי מהילדים, אבל לבד, אני והכלב, והגיטרה. ושם יצאה אנגלית, אני חושב...
זו שפה שאתה מדבר בה? שאתה משתמש בה? ביום יום?
אני עובד עם חול, אז אולי כאילו יותר קל לי. אני משתמש בזה.
אוקיי.
אבל אני חושב שחלק מהעניין של האנגלית היה בשבילי לעבור ולכתוב דברים מאוד אינטימיים וקשים שעברו עליי אחרי הגירושים.
ומה, היה לך קל יותר לבטא את זה באנגלית?
אני חושב שזה, היה לי קל להסתתר מאחורי האנגלית. כי בעברית זה היה ממש, כאילו, יש לי too much. נראה לי בדיעבד אני אומר.
זה מעניין מה שאתה מספר. מאוד מעניין.
כן, זה קצת יותר קל. זה היה כמו להתחבב. אחר כך זה כבר זרם. ברגע שיצא הראשון, זה היה כמו בום כזה. יש גם משהו שונה לשיר אנגלית.
כן, מה זאת אומרת? למה אתה מתכוון?
זה קצת יותר קל.
יותר קל לשיר באנגלית?
כן, כי לכי תשירי חטא ועין, זה לא תמיד פשוט. והמילים, זה מתגלגל יותר בקלות אנגלית, לפחות לדעתי.
אוקיי.
אני חושב שהסכימו איתי.
הקשבתי ל... תגיד לי מה זה, זה נקרא למד נקודה רעש השיר?
כן.
מה זה למד נקודה?
רעש אנחנו יודעים מה זה, נכון.
רעש אנחנו יודעים, וגם שמעתי את השיר, אז הבנתי את הרעש, גם בהפקה שלו, אבל מה זה הלמד?
למד זה, זה משהו אישי שאני אזכור, כי עבר עליי איזה משהו שרציתי, כמו פינפוינט כזה.
אוקיי. אתה שיר את זה ככה?
לא, השאלה שלי עכשיו, האם הלמד נקודה שמהווה, מסמל משהו משמעותי עבורך, האם זה לא... למאזין זה לא משהו מוזר, משהו שיכול לגרום אולי לא להתחבר, כי אני אומר לבן אדם, שמעת את השיר למד נקודה רעש? זה נשמע כאילו...
תקרא לו רעש.
או.
כאילו בשבילי, אני לא מתייחס לשירים שלי בתור, כאילו אולי המאזין לא יתחבר, וזה אני, בשבילי המוזיקה זה סוג של תרפיה ומסע אישי, ו... מה שיוצא זה מה שיוצא. אני מאוד שמח שאנשים אוהבים, לא תמיד זה קורה.
אני מאוד אוהבת את השיר, מאוד.
כן,
שבתי לו יופי. כמה פעמים, בחיי, אני מודה.
יחד עם הלמד.
יחד עם הלמד.
יחד עם הלמד, כן.
יחד עם הלמד, כן.
זה לא כזה משנה באמת השם.
לא, אתה יודע, כי גם אני, גם רותי, הקשבנו ואמרנו, רגע, למה הלמד נקודה, כאילו, רעש?
למד זה תזכורת למקרה הזה.
זה לך.
אז בוא ספר לנו על הלמד נקודה.
אני לא חושבת שהוא רוצה.
לא, בקטנה. די, ספר לנו על השיר.
תשמע, השיר זה... סוג של, אני מסביר לעצמי מה עובר עליי, ולמה, ומה קורה. שזה מאוד קשה לשלוט במה שקורה, גם אם אתה יודע את זה, אתה לא מצליח לשלוט בזה, זה מה שהיה קשה שם.
אתה אומר...
זה חלק ראשון מפרויקט שהוא שני שירים.
כן, רציתי גם על זה לשאול, מה זה נקרא? זה משהו שאתה... רגע, אני רוצה לשאול שנייה. הבנתי שיש עוד שיר שהוא עוקב אחרי השיר הזה, אחרי למד נקודה רעש, נכון?
נכון.
מה זה, זה משהו שמראש אתה תכננת לכתוב בשני שירים נפרדים, או שזה משהו שתוך כדי, במהלך היצירה?
לא, אז הייתה, אחרי שהסתיים, זה שיר שמדבר על איזה רומן שנחתך כאילו בחדות, והשאיר אותי קצת בשוק. והשיר הראשון מספר על מה שעובר עליי תוך כדי תקופה של רעש וסערה, כי זה לובר גם איזה סוג של אביב, ואז הגיע השקט.
אתה אומר, מפחד שאם את לא איתי עכשיו, את לא איתי, זה רעש במקום הכי שקט שלי.
כן.
מעורר סקרנות נורא גדולה.
טוב, okay. והשיר הבא זה שיר שנקרא למד שקט, שהוא...
יש למד שקט.
למד רעש ולמד שקט. אוקיי,
זה שום מה?
על האריזה, אפשר לראות למד שקט כתוב שם, אבל הוא בלבן, אנחנו קושי רואים אותו.
עכשיו בוא נדבר קצת על ההופעה הקרובה, מה התוכניות?
אנחנו נופיע ברוזן, ברביעי לאפריל, שזה... ערב לפני ערב פסח, וזה קטע כי לא הופענו אני והלהקה שאני מנגן איתה הרבה מאוד שנים. באמת לא הופענו 10 שנים, ואנחנו הייתה לנו חזרה אתמול, חזרה ראשונה, זה היה ממש מרגש.
מה ניגנתם בחומרים שלך?
כן,
הכל שלך.
כל אלבומים. כן, אני עושה שם איזה קאבר, סוג של תודה לקלפטר.
לקלפטר.
לברכה, כן.
אוקיי.
אבל כן, שירים מהאלבומים שלי. בעיקר מהדברים האחרונים.
זאת אומרת, גם רעש וגם שקט יהיו באופן.
הם גם אלה, הם גם אלה, כן. שניגנו איתך בהקלטה, או...
כן.
כן?
כן, ברק, ברק רם מנגן תופים בשיר בלמד רעש, וגם מהאלבום הראשון אנחנו רוצים.
אתם רוצים יחד.
כן, גם הדר גריל מהאלבום השני. שהוא על הבאס, ועומר הפיק איתי את השלישי, ועכשיו לקראת החמישי, כי יש עוד איפי או אלבום של שישה שירים באנגלית, שגם יצא את המוחר.
שיצא.
כן.
אני רואה, ככה לקראת הסוף, אני רוצה לשאול אותך, אני רואה שאתה אומר שאתה מושפע באופן ישיר מאומנים כמו בוב דילן וליאונרד כהן.
נכון.
כשאתה אומר שאתה מושפע, באיזה אופן, מה מבחינת הטקסטים? אתה מאוד מאוד, אתה מתואר בקומוניקט כאיש של מילים, ואתה באמת, מהשיר היחיד שאני שמעתי, אתה באמת איש של מילים. אז אני מאוד מאוד מסכימה עם זה.
כן, זה חלק מההשפעה.
אז זה חלק מההשפעה.
בוב דילן וליאונרד כהן, בוב דילן למשל, זה סיפור אצלי ש... לוקח לנו זמן להתפתח, אפילו הייתה לי שיחה עם מישהי לפני כמה זמן, שלוקח לנו זמן להתחבד ולזהות אותנטיות וחוסר אותנטיות. עם הגיל.
כן.
ואחד מהדברים... שאני זיהיתי על עצמי, שרק לקראת גיל 40 אני התחלתי לאהוב את המלך האמיתי בוב דילן.
כן.
בגלל שהצלחתי לזהות את, את האותנטיות שאפה לומר מהשירים. וואלה, כשהייתי צעיר, לא הייתי מספיק אינטליגנט להבין את זה.
אז אתה, לא, אני לא חושבת שזה קשור לאינטליגנציה.
לא, אבל
תראה, אז בוא נגיד לך, אז אני נורא לא אינטליגנטית אם ככה, כי אני אף פעם לא הצלחתי להתחבר לבוב דילן. לא, אני ברור. אני אומרת, אף פעם לא הצלחתי להתחבר לבוב דילן, אבל אתה יודע מה, אתה, איך אומרים, זרקת לי חכה. אני מתכננת עכשיו על הרגע להתחיל להקשיב קצת לבוב דילן, לראות מה, על מה אתה מדבר. אני אעשה את זה.
אני כתבתי... הייתי במקום נורא יפה ליד אילת לפני כמה זמן, וכתבתי תרגום לשיר שלו שנקרא Not Dark Yet. It's Not Dark Yet, לא חשוך עדיין. תקשיבי לו.
אוקיי, אני אתחיל מ-It's Not Dark Yet.
הנה, מצאנו משהו שנדעת לרותי עכשיו עיסוק.
כן, למדתי ממך משהו.
תודה. תודה עם העיך.
אז אנחנו נשמע את השיר, שוקי?
אז גבע, קודם כל נגיד תודה רבה.
ברור.
ו... אתה יודע, אנחנו פה מחכים כשה-EP יצא, אתה מוזמן בהחלט אלינו לאולפן עם גיטרה, ונשב פה וננגן ותדבר, ותודה רבה, ויאללה, בוא נשמע את השיר.
יאללה, תודה רבה.
תודה, ביי ביי.
ביי.
לחשוב, לקום, לרוץ, לרדוף ימים, לילות, להיות עסוק בלחכות. עדיף לקחת כמה נשימות, להישען אחור וליהנות. את כל כך יפה ועוד צוחקת, אז ביקשתי לעצמי קצת יותר ממה שהיה לך לתת. אמרתי לעצמי הלוך חזור, שאם זה לא סוחב קדימה זה רץ לאחור. מין פחד שאם את לא איתי עכשיו את לא איתי, זה רע במקום הכי שקט שלי. זה מדבר עם הכאב, כאב נסתר כזה שאפילו אני לא מצליח לזהות. כשהוא מתעורר נולד לסבול, יורה לכל הכיוונים ולוחץ על הכפתור. מצית מפעל שלם של חומרים עם יכולות למצוא סיבות לשחק בזיכרון, להיות אוזן קשובה לשיגעון. וים של כישרון הופך חבר של חוסר ביטחון מן פחד שאם את לא איתי עכשיו את לא איתי זה רע במקום
שציפיתי לרעש, להרבה רעש.
יש ברקע רעש, זה
הרעש
יש משהו של הבום בום הזה.
אבל אני ציפיתי לרעש.
של גבע אסקרוב.
תראי.
לא שאלנו את גבע.
לא שאלנו אותו מה.
מאיפה זה, מאיזה, מאיפה השם הזה אסקרוב, זה לא שם שאני מכירה. מסקרן אותי לדעת מאיפה. אסקרוב.
בפעם הבאה שנזמן אותו פה, אז אנחנו נשאל אותו מאיפה הוא בא. המילה אסקרוב.
לא, זה לא משנה בכלל, זה רק פשוט מעניין, מסקרן אותי. זה לא שם משפחה שאני מכירה.
את יודעת, זה כמו שאני והבן החלטנו, שאנחנו עכשיו כל שבוע או שבועיים נלך למסעדה אחרת של עדה אחרת.
אוקיי.
פעם בוחרים, פעם גרוזינים, פעם קווקזים, פעם רומנים.
כן.
נשב כל שבוע, שבועיים במסעדה, וניקח לנו איזושהי מנה.
יכול להיות פנטסטי.
כן, והוא נסע קצת לטיול וחזר עכשיו, אז אנחנו נחדש. אז כאילו, לא יודע למה זה רלוונטי, אסקרוב למשל.
סתם מסקרנתי, כי זה שם שאני לא מכירה.
הבנתי, בגלל שהיום יום האישה אני מוותר לך.
אוקיי, תודה.
אני מוותר לך.
תודה.
אז זהו, אני חושב שהגענו כמעט לסיומה של תוכנית. אנחנו נהיה פה גם כן שבוע הבא. בשבוע הבא אנחנו כנראה נארח פה זמר או זמרת.
כנראה.
אני לא זוכר.
אני גם לא זוכרת פתאום.
יפה. פתאום אני לא זוכר.
זמר.
זמר, זמר.
כן, אני זוכרת, כן.
אז אנחנו נערך פה...
אני הקשבתי. זה זמר.
זמר. אוקיי, כי את מקשיבה, זה טוב. את עושה שיעורי בית.
אני עושה שיעורי בית.
והמון שיעורי בית.
כן.
יש איזה שיר ספציפי שאת רוצה לשמוע?
שבא לי לשמוע?
כן, כי יש לי כרגע את שלומי שבת.
כן.
ולאחריו נחשוב על משהו, אז יאללה. קודם כל שיהיה יום אישה שמח
בוא
לכולם.
בואים שלום שבת, כן. יש לו עכשיו, יש איזושהי פרסומת, מטעם ההסתדרות שרצה עם שלומי שבת, שמדבר על זה שעברנו כולנו כל כך הרבה ביחד, והוא מבקש שנשכין שלום בינינו לבין עצמנו.
כן, טוב, את יודעת, מעניין כמה שילמו לו, זה בסדר.
מה מעניין?
כמה שילמו לו.
כמה שילמו לו?
כן, לפרסומת.
לא חשוב, אבל זה נעים, לי זה נעים לשמוע כשהוא מדבר.
נכון, אבל את יודעת.
זה מטעם ההסתדרות.
כן, בסדר.
הוא אומר בסוף.
נו, וההסתדרות לא נוקטת עמדה?
נוקטת.
נוקטת. אז אנחנו נשאר במוזיקה.
אוקיי.
שלומי שבת, תודה רבה רותי.
תודה רבה שוקי.
וניפגש פה
בשבוע הבא. אותו מקום, אותה שעה. שלוש.
גם אני וגם רותי.
ביי.
זוכרת שהיינו ילדים דיברנו עד שנגמרו המילים אני ועד ועשר השקלים יצאנו לבעלות כמו הגדולים ומפה לשם עברו השנים וגם כל העצים הפכו בניינים אבל רק את נשארת כמו שאת שניצחנו את הכל ולא נגמר לי החלום להתאר
עד שהיינו ילדים תמיד ברחנו מכל החברים אני ועד ועשר השירים חוזרים בשש בבוקר להורים ומפה לשם עברו השנים וכל הנשיקות הפכו חיבוקים אבל רק את נשארת כמו שאת כמה את יפה
שרק אוהב כלבים
סביך רדיו סול סיואייר הרדיו של ישראל 30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו